אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת.
שלום וברכה. בתחילת פרק ז' שבאיגרת אל הרומים, פונה שאול אל המאמינים שברומא במילים אלה: אחי, האם אינכם יודעים? הוא מדבר אל המאמינים ומכנה אותם אחי. הוא מבהיר מיד שהוא מדבר אל היהודים שבקהילה הרומית, משום שהוא עומד להסתמך על התורה בטיעון שיעלה מיד. והרי אני מדבר אל יודעי תורה. הוא עומד לתת דוגמה מתוך התורה שתמחיש את מה שטען בפסקאות האחרונות. הוא מצפה לביקורת מהיהודים, חברי הקהילה שברומא, לדברים שאמר בפרק הקודם. אחת התגובות הצפויות של המאמין היהודי והלא יהודי תהיה ששאול מנסה לומר כי אנו חופשיים מהתורה וממצוותיה, משום שאדוני העניק לנו את חסדו. האם אינכם יודעים כי לתורה יש מרות על האדם כל זמן שהוא חי? שאול חוזר אל הטיעון שאלה בפרק ג' פסוקים 19 ו-20, שם כתב: אנו יודעים כי כל מה שהתורה אומרת, היא אומרת לאנשים הכפופים לתורה, כדי שלא יהיה פתחון פה לאיש, וכל העולם יימצא אשם לפני אלוהים. וזאת מפני שבמעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי התורה רק מביאה לידי הכרת חטא. הוא רוצה להבהיר את היחס בין התורה לנושא של השארות לשני אדונים, עליו עמד בסיום הפרק הקודם. הוא מסביר שההתנגדות ליצר הרע מתוך מטרה לשרת את אלוהים מושגת בהמתת היצר שבקרבנו, המוות לאותו יצר. הוא טוען בפני המאמינים היהודים כי שמירת מצוות התורה אינה משחררת את האדם מיצריו הרעים. רק כאשר האדם מת ליצריו, הוא חופשי לציית לתורה מתוך אהבת התורה ונאמנות לאלוהים. שאול ממחיש את טענתו בהתייחסות למצווה החשובה של האיסור לנאוף, איסור שהוא רלוונטי לגבי היחס בין עם ישראל ואלוהיו. הברית עם בני ישראל דורשת במפגיע כי הם יהיו נאמנים ומצייתים לרצון אדוני, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתורה. כאשר בני ישראל הפרו את האמון שניתן להם והשתחוו לאלוהים זרים, האל התייחס לעבודת האלילים שלהם כאל ניאוף. בעולם המקראי וההלכתי, הנישואין היו חוזה שקשר את שני הצדדים בתנאים מוגדרים. הפרה של אותו חוזה הביאה את המפר למצב של ניאוף. שאול מסתמך על חוקי ההלכה שמפקחים על הנישואין. במסגרת חוקים אלה, זכותה של האישה להתחתן שוב, בלי שתחשב לנואפת, בשני מקרים: לאחר שבעלה גירש אותה, ובמקרה שבעלה מת, חס ושלום. האישה הנשואה קשורה לבעלה על ידי התורה כל עוד הוא חי, אך אם ימות בעלה, פטורה היא מחוק התורה, הקושר אותה לבעלה. לכן אם תינשא לאיש אחר בעוד בעלה חי, היא תיקרא נואפת, אך אם ימות בעלה, פטורה היא מאותו חוק, והיא נשאה לאיש אחר, אין היא נואפת. ההלכה מוסיפה על חוקי התורה את הזכות לשחרר את האישה מהתחייבות לבעלה, לא רק במקרה והוא מגרש אותה, אלא גם במקרה וחלילה הוא מת. גם במקרה זה נחלצת האישה מקשר הנישואין, והיא חופשייה להינשא מחדש. ההיקש ששאול רוצה להניח הוא שהמאמין החופשי באמת לשרת את אדוני, תהליך אותו מתאר כנישואין חדשים, רק כאשר הוא משתחרר ממסגרת הנישואין לתורה. כן, גם אתם אחי, מתם לגבי התורה בגופו של המשיח, באופן שנעשיתם שייכים לאחר, לזה שהוקם מן המתים כדי שנעשה פרי לאלוהים. לאחר שהזהיר את הקוראים מבין הגויים, שלא להבין שלא כהלכה את הטיעונים שהעלה בפרקים הקודמים, כאילו הוא מעודד מתירנות וחוסר ריסון, הוא מבהיר לקוראיו היהודים שלא לפרש את טיעוניו כאילו מפחית מהחשיבות של ההצדקה במותו של ישוע ותקומתו מן המתים. אדם יכול לחיות למען האל רק אם הוא מת לתורה דרך התורה. כמו שהאישה מתה ביחס לבעלה הראשון, משום שמותו מאפשר לה להתחתן מחדש. זו לא התורה שמתה או התבטלה, ולא המאמין שמת לתורה מבחינה שאינו חייב יותר לציית לה. המאמין מת לא לכל התורה, אלא לשלושה אספקטים שלה. היכולת שלה לעורר בו את החטא, היכולת שלה לעורר רגשי אשמה בלתי נשלטים, והעונשים והכללות שנקשרו לאי קיום מצוות התורה. היכולת של התורה לעורר בנו את החטא אינה מבטאת פגם מובנה בתורה עצמה, אלא בנו. אדם בריא שורד בסביבה שהיא קטלנית עבור האדם החולה שמנגנוני ההגנה שלו השתבשו. באותה מידה התורה היא דרך חיים בונה עבור מי שמאמין וחי בציות, ואותה תורה יכולה להיות מכשיר של מוות לאלה שאינם שולטים על יצריהם. הבעיה שלנו היא שיש כאלה שמשתמשים בתורה כדי להפוך אותה למסגרת חוקית שבה יוכלו להצדיק מעשים בלתי חוקיים, במקום להשתמש בה כמסגרת של חסד. דרך מותו המחפר של המשיח, המאמין מת לעונשים של התורה. המשיח פדה אותנו מקללת התורה בכך שהיה לקללה בעדינו. המטאפורה שמעלה שאול משנה הכיוון לאורך פסוק 4. דרך גופו של המשיח, דרך ההתחברות שלנו עם מותו, אנו מתנו לאספקטים של התורה שציינתי זה עתה. בגלל המוות לאותם אספקטים של התורה, המאמין חופשי לציית לאדון אחר. הוא אינו נשוי יותר לחוקים של התורה, והוא חופשי להתחבר עם האחד שהוקם מן המתים. במצב זה הוא יכול לעשות פרי לאלוהים. במילים אחרות, המאמין יכול להתחבר בצורה נכונה לבוראו רק אם ימית את יצר הרע שבקרבו. באותו זמן הוא משתחרר מהקשר החוזי לתורה שמטילה עונשי מוות למי שמפר את מצוותיה. התורה עצמה אינה נהיית חסרת משמעות. העונשים והכללות שקשורות בה מתבטלים. כאשר המאמין חופשי לקדש את עצמו, לעבוד את אדוני בכל לבבו ובכל נפשו מתוך אהבה. התורה מייצגת במטאפורה של שאול את יצר הרע, משום שמצוות התורה מתייחסות בחלקן ליצרים ותאוות אסורות. כשאדם מת ליצריו הרעים, הוא אינו זקוק יותר לצווים של התורה שמתייחסים ליצרים אלה, ומבחינה זו הוא מת עליהם. הפרי הוא התוצר הטבעי של העץ שנושא אותו. כמו בפרק ו', שאול מתאר את הפרי כשכר של המאמין שנוחל חיי עולם. הפרי שמביא המאמין הוא התוצר של מתנת החסד, של הצדקה והישועה. אותה הוא מקבל עם תבילתו למותו של ישוע ותקומתו. הרי כאשר היינו משועבדים לבשריות, תאוות החטא שנאורו על ידי התורה, פעלו בעברנו לעשות פרי הגורם למוות. המקור היווני של הפסוק מדבר על הטבע הישן, מה שבתרגום הנוכחי מכונה בשר. הבעיה בתרגום של המקור היווני לבשר היא שתרגום שכזה מחזק את הדעה הרווחת שהברית החדשה מביאה לידי ביטוי את התפיסה הדואלית של העולם, הרוחני והנעלה מצד אחד, לעומת הגוף ויצריו הנחותים מצד שני. אולם שאול לא התכוון לגוף בלבד במילה בשר, אלא לכל המחשבות, הרגשות והצרכים הגופניים שביחד מרכיבים את טבע האדם, ובמיוחד את הטבע של האדם לפני שהוא נושע. באיגרת השנייה לקורינטים פרק ה' ופסוק 17 הוא מכריז, על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. למאמין יש טבע אנושי חדש שמכוון בידי רוח הקודש. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות. המאמין אינו חייב מאומה לטבעו הישן ואינו מתאווה לספק אותו. הרעיון שהרוח היא הטוב בניגוד לגוף שהוא דבר רע, מקורו בפילוסופיה היוונית או האגנוסטית, אבל ודאי שלא ביהדות. ההכרזה של שאול כי תאוות החטא נאורו על ידי התורה זקוקה להסבר. התורה מפרטת את האיסורים השונים ובכך היא חושפת את היצרים שהיו מכוסים בחלקם. היא גורמת לנו למודעות באשר לאותם יצרים ולצורך להיוושע מהם. התורה היא אמת והיא מגלה את רצון אדוני, אולם היא כשלעצמה אינה מסוגלת לשחרר אותנו מהיצר לפעול בניגוד לתורה. יצר הרע שומע את דבר אדוני ומורד כנגדו. הוא שומע את מה שאדוני אינו רוצה שנעשה ומתעורר לעשותו, ושומע את מה שאנו צריכים לעשות ונמנע מכך. הברירה היחידה שלנו היא למות ליצר הרע ולהתחדש בחיים הרוחניים. ואת זה נוכל לעשות רק בעזרת רוח הקודש שניתנת לנו בזכות המשיח. דרך הרוח המאמן יכול למלא את צדקת התורה, ובכך ייווכח שהתורה היא אמת והתקיפה גם בחייו. רוח האלוהים ומצוות התורה אינם מנוגדים האחד לשני, הם מעבירים את אותו המסר. כאשר רוח הקודש מייעצת למאמין, היא משכנעת אותו לעשות את רצון האלוהים, וזאת בהתאם למצוות התורה. אבל כעת לאחר שמתנו לגבי מה שקבל אותנו, שוחררנו מן התורה. מאחר וישוע שילם את העונש על עוונותינו, שוחררנו מעונשה של התורה, מהצורך להפכה לשיטה של הלכה ומרגשות האשמה שנלווים לחוסר הציות. השחרור מן התורה הוא אם כן ביטוי שנועד לציין את המוות לחטא, וכל זאת כדי לעבוד את אלוהים בחדשות הרוח ולא ביושן של אות כתובה. התורה נכתבה הלוחות ליבנו ולכן איננו משוחררים ממנה אלא מהציות לתורה כאל קוד חוקתי בלבד. אם כן, מה נאמר, האם התורה היא בחזקת חטא? שאול מתייחס לטענה נוספת שיכולים להעלות קוראים שלא הבינו את מהות דברו ואת מהות התורה עצמה. הקשר שעליו הוא מצביע בין התורה ליצר של האדם יכול להעלות במחשבתם של קוראים מסוימים שהתורה היא התעסקות עם החטא, ולכן היא בעצמה חטא שצריך להימנע מלהתעמק בו. שאול מכחיש מכל וכל את המחשבה שהתורה היא פשרה של האל שבה הוא יורד כביכול לרמה של האדם ולחולשותיו. התורה אינה מתפשרת עם החטא, אלא מצביעה עליו וחושפת אותו במטרה לעורר את האדם למחשבה עליו. התורה אינה מזדהה ולו לרגע עם היצר שאותו היא תוקפת. התורה היא כמו שליח שנשלח כדי להאיר את החטא, להאיר באלף, והיא מייצגת את האל הקדוש בנאמנות. היא קדושה וטהורה. אם כן, מה נאמר, האם התורה היא בחזקת חטא? חס וחלילה. אך לא הייתי יודע מהו חטא אילולי התורה. הרי לא הייתי מכיר את התאווה אילו לא אמרה התורה לא תחמוד. אלוהים שונא את החטא. הוא אינו שונא את החוטא אלא את החטא. ואם אנו רוצים לשרת אותו כראוי, עלינו לדעת מה מוצא חן בעיניו ומה לא. והתורה מקנה לנו את האפשרות להבחין בין טוב לרע. אפשר להמחיש את הרעיון בתמונה של הראי. מישהו מסתכל בראי ורואה שהשיער שלו מפוזר ויש לכלוך על פניו, הוא מבין שעליו לסדר את מראהו. כל עוד שהוא לא הסתכל בראי, הוא לא ידע שיש משהו לא בסדר במראה שלו. רק המבט בראי הראה לו שיש בעיות עם המראה החיצוני ושצריך לשפר. כך גם התורה לגבי נפש האדם. האם התורה היא שגורמת לאדם להיראות שלא קשורה? ברור שלא. הוא תמיד היה כזה, והתורה רק חשפה את האמת בפניו. דרך התורה אנחנו יכולים לדעת איך אדוני רואה אותנו, ומהי ההתנהגות הנאותה שאנו צריכים להפגין מנקודת מבטו של האל. לעתים קרובות מדי אנו מתכננים את צעדינו בהתאם לרצון שלנו, במקום לחפש את הרצון של האל ולשאול מהי נקודת הראות שלו, ומה הם ציפיותיו מאיתנו. אדוני רוצה שנחיה בציות לאמות המידה שלו. אותן אפשר ללמוד אך ורק מדברו הקדוש. החטא ניצל את האיסור שבדיבר כדי לעורר בקרבי כל מיני תאוות. כששאול מדבר על החטא, הוא מדבר על מציאות חיים ולא רק על חטא ספציפי כמו התאווה למשל. כשאדם חטא בגן העדן, החטא כגורם רוחני זכה לדריסת רגל בקרב המין האנושי. החטא הוא לא רק עבירה על מצווה מסוימת, אלא הוא כוח ששולט בחיים של האדם, כוח מוחשי ביותר. כאן מתקרב שאול לתיאור של החטא כיצר הרע. כשאדם מתפתה, הוא יכול להרגיש את הפיתוי שאוחז בבשרו וברגשותיו. החטא הוא כוח שפועל כדי לממש תוכנית מסוימת בחיינו. לכן מתואר האויב כאריה ששוחר לטרף ומחפש את מי לטרוף. והכתובים משווים בין החטא למוות משום שזוהי תכלית החטא. עלינו להיות מודעים לקיומו של החטא ולדרך שבה הוא פועל, כדי שנוכל להגיב בצורה הנאותה. וזה מה שהתורה עושה. היא מגלה לנו שהחטא פועל בחיינו, כדי שנדע שיש לנו בעיה שצריך לפתור. הבעיה היא לא רק בקיומו של החטא בעולם, אלא בכך שאנו מטבענו מורדים באלוהים ורוצים לשתף פעולה עם החטא. ושאול אומר שהחטא מנצל את האיסורים שבתורה כדי לעורר בקרבנו כל מיני תאוות. וכאן הוא אומר משהו בלתי מובן, שכן בלי תורה החטא מת. בשפת המקרא על המילים חיים ומוות יש שימוש רחב יותר מהשימוש היומיומי המודרני של מילים אלה. חיים הם גם הדבר הנכון והצודק, לעומת המוות שהוא המצב שבו דברים אינם מתנהלים כשורה וישנה בעיה חמורה. כאשר יש לנו בעיה חמורה עם החטא, אנו מתים מבחינה רוחנית. ומנגד כשאנו חיים באופן הנכון, חיי צדקה בהרמוניה עם רצון האלוהים, המקרא מדבר על חיים. המילה צדקה וחיים הם מילים נרדפות במקרא. בפסוק זה שאול מתכוון לכך שהתורה נותנת תוקף לקיומו של החטא כשהיא מאירה אותו באורן של המצוות. החטא הופך למה שהוא מוחשי, חי ובועט. בפרק ד' ופסוק 15 נאמר, במקום שאין תורה אין עבירה על התורה. הביטוי בלי תורה החטא מת הוא למעשה היישום של אותה הכרזה, משום שהתורה היא החוק, וכמערכת חוקים היא גורמת להפרת החוקים. בעבר אני הייתי חי בלי תורה, אך כשהופיע הדיבר, נאור החטא לחיים, ואני מתי. לפי המסורת, ילד נהיה אחראי למעשיו, ומכאן גם לאבונותיו, בגיל הבר מצווה. עד אז הוא אינו מחויב לציית למצוות התורה, והוא אינו נענש על הפרת המצוות. מהרגע שהוא נכנס בברית המצווה, הוא מאבד את החופש ואי התלות שהייתה לו, והוא חייב להמית את חטאו, או לקבל את שכר החטא שהוא העונש, ובסופו של דבר המוות. החטא קיים בעולם גם לפני התורה וללא קשר אליה, אולם באופן פרדוקסלי, החטא מתעורר לחיים ומקבל את מלוא משמעותו דרך התורה. הכוח של החטא הוא במוות, ושאול טוען כי כאשר נאור החטא לחיים, הוא מת, לפני הבר מצווה, שאול לא היה צריך לדאוג לנוכחות החטא בחייו, ויכול היה לחיות ללא דאגות וללא רגשי אשמה. אולם כאשר הוא נכנס בברית של התורה, הוא היה חייב לבחור איזה אדון לשרת. כדי לשרת את אלוהיו, הוא היה חייב להמית את מה שעכשיו התברר לו כיצר הרע, ומבחינה זו הוא מת. הוא היה חייב למות ליצריו הרעים כדי לשרת אלוהים חיים. לעתים החיים בתמימות או ללא הכרת החטא הם חיים נעימים, עד שהאדם נוכח לדעת שהחטא גורם נזק עצום לחייו. מהרגע שהאדם מכיר בחטאו, הוא חייב לבחור בין הציות לצו המצפון והקריאה הפנימית לחזור בתשובה, לבין התעלמות מרגשי האשמה והבושה שנלווים לחטא, וקבלה של התוצאה של החיים בחטא. ומצאתי כי הדיבר שהיה דרך לחיים גורם מוות. שאול נוכח לדעת שהתורה רוצה לתת חיים, אולם הכוח הרב של יצר הרע מסית את האדם למה שאסור ומזיק בסופו של דבר. במסכת שבת נאמר, מדוע משולה התורה לנסיך? כמו שלנסיך יש הסמכות על החיים והמוות, כך גם לדבר התורה. לאלה שמקיימים אותה היא שם חיים, ולאלה שמכירים אותה או מפירים אותה היא שם של מוות. שכן החטא בנצלו את הדיבר, התאה אותי ובאמצעותו המית אותי. שאול רומז בדברו על הרמייה של הנחש ועל הסכנה של הוספת מצוות וסייגים למצוות המקוריות של התורה. החטא מנצל את מצוות התורה כדי להשתמש בה כמאשים של האדם. ובכן, התורה קדושה והדיבר קדוש וישר וטוב. שאול חוזר על עמדתו כי למרות שהתורה מעורבת בחטאו של האדם, משום שהיא מעורבת בעקיפין בהסתה של יצר הרע, היא כשלעצמה נשארת קדושה וטהורה. אלה שחושבים כי שאול רצה למצוא דרך לעזוב את התורה כדי להקל על המאמינים החדשים להאמין באלוהי ישראל, ודאי ימצאו קושי באמרות מעין אלה. פסוק זה מוכיח שלשאול לא היו רגשות של זרות לגבי התורה ולא היה לו רצון לבטלה. פסוק זה מעיד על הערכתו הרבה של שאול את התורה ונאמנותו למצוותיה. הייתכן מכאן שדבר טוב גרם לי מוות? בשום פנים לא. אולם החטא למען יראה שהוא חטא גרם לי מוות באמצעות משהו טוב כדי שעל ידי הדיבר יובלט החטא במלוא חומרתו. אנו יודעים שהתורה היא רוחנית, אך אני הנני בשר ודם ומכור לחטא. אכן אינני מבין את מעשיי, כי לא את מה שאני חפץ אני עושה, אלא דווקא את מה ששנו עליי אני עושה. ואם אני עושה את מה שאינני חפץ לעשות, אני מודה שהתורה טובה. מכאן שלא עוד אני עושה את המעשה, אלא החטא השוכן בי. שהרי אני יודע כי בי, כלומר בבשרי, לא שוכן הטוב. אמנם לרצות אני יכול, אך לעשות את הטוב אינני יכול, כי אינני עושה את הטוב שאני חפץ בו, אלא את הרע שאינני חפץ בו, אותו אני עושה. ואם אני עושה את מה שבניגוד לרצוני, הרי שלא עוד אני עושה אותו, אלא החטא השוכן בי. לפיכך אני מוצא את החוק הזה. רצוני לעשות את הטוב, אלא שהרע עומד לפניי. באדם הפנימי שבי אני שמח בתורת אלוהים, אך באיבריי אני רואה חוק אחר, והוא נלחם נגד החוק שבשכלי, ומשעבד אותי לחוק החטא השורר באיבריי. אוי לי, אדם אומלל שכמותי, מי יצילני מגוף זה שהמוות בו? תודה לאלוהים על ישוע המשיח אדוננו. ובכן, בשכלי אני עבד לתורת אלוהים, אך בבשרי אני משועבד לחוק החטא. תודה ולהשתמע. Thank you.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.